שלום לכולם, ברשות הציבור, סליחה על האיחור. אני רוצה לעסוק היום בסתירה מפורשת בין שני פסוקים, אבל ממש מפורשת, על פי דברי חז"ל, זה לא כל כך מפורש בפסוקים, וללמוד כיצד חז"ל מיישבים סתירות שבמקרא. זאת אומרת, מעבר לנושא בפני עצמו, אני רוצה לעסוק כיצד חז"ל מיישבים סתירות שבמקרא. זה חלק מאמונת חכמים שצריך ללמוד כיצד להתייחס למקרא שסותר את עצמו. כולנו יודעים שעם ישראל בקבלת תורה אמר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. צריך לומר שהפסוק הזה כתוב בסופה של פרשת משפטים. בפרשת יתרו נאמר כל אשר דיבר השם נעשה. בסופה של פרשת משפטים שהיא המשך מתן תורה, שם נאמר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כולנו יודעים את דברי חז"ל שאמרו לנו שסיבב הקדוש ברוך הוא על אומות העולם ושאל אותם אם רצונם לקבל את התורה. לכאורה מדרש חז"ל זה, על פי הפסוק כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אומר לנו שבעצם התורה הוצעה לאומות העולם כהצעה, לא קיבלו, ועם ישראל נענה בחיוב להצעתו של הקדוש ברוך הוא ואמר נקבל ברצון. זאת אומרת שהתורה ניתנה כהצעה, אצל אומות העולם לא התקבלה הצעה, ואצל עם ישראל זה יתקבל בחיוב, נעשה ונשמע. וזה נקרא שקבלת התורה הייתה מרצונם של ישראל. והכל מבוסס על הפסוק הזה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עכשיו המהות והעומק של קבלת תורה מרצון, פירושו של דבר שהתורה ניתנה כהצעה והתקבלה בהחלטה של ישראל. ואם אנחנו שואלים ונמשיך הלאה, למה יש תורה בעולם? כי ישראל החליטו לקבל תורה. ולולא ההחלטה של ישראל לקבל תורה, לכאורה לא הייתה תורה בעולם. זה נקרא קבלה ברצון של ישראל. המשמעות של קבלה ברצון, כולנו מכירים דרשת חז"ל על הפסוק והתייצבו בתחתית ההר. ופה אני מגיע למקום מספר אחד לפניכם, הגמרא בשבת פ"ח. אומרת מיד הגמרא דרשת חז"ל על הפסוק ממילה בפסוק והתייצבו בתחתית ההר. איך אפשר להתייצב בתחתית ההר? הפסוק כותב דבר שהוא בלתי מציאותי. אפשר להתייצב למרגלות ההר, אבל לא תחת ההר. אז הפסוק הזה, וגם את זה צריך ללמוד, נכתב כך לדרשה. עוד פעם, פסוק כותב לנו מציאות בלתי אפשרית, וזה אומר לנו שהוא נכתב במציאות הבלתי אפשרית לדרשה של חז"ל. איך חז"ל אומרים את המילה הזו, שזה נכתב לדרשה? תסתכלו איך זה כתוב בגמרא בשבת. והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב דימי בר חמא בר חסא מלמד. המילה מלמד, מה חז"ל אומרים אותה? הפסוק בא ללמד אותה ממש. פסוק שכותב דבר לא מציאותי, זה בא ללמד אותנו דרשה. דהיינו, הפסוק לא התלמד על דרך הפשט, כי בפשט הוא לא אפשרי. אי אפשר להתייצב בתחתית ההר. אז הפסוק בא ללמד אותנו דרשה. זה נקרא מלמד. הפסוק בא ללמד, הפסוק לא על דרך הפשט. אם הפסוק לא ייתכן במציאות, אז הפסוק בא להתלמד ממנו. ומה הוא מלמד? שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. זאת אומרת, יש פה ממש דרשה. קפה הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית עליהם, הפך את ההר כגיגית, והם מתחת לגיגית. וכל זה מהדרשה של המילה בתחתית ההר. אז זה קודם כל פסוק שנכתב לדרשה. אחרי הפסוק הנכתב לדרשה, הדרשה הזאת הנלמדת מהפסוק סותרת את נעשה ונשמע. כי מה אומרת הדרשה הזאת? שהתורה ניתנה בכפייה. ולא כהצעה בהחלטה של עם ישראל, אלא התורה ניתנה בכפייה. ושוב, הפסוק אומר את זה. נכון שחז"ל דרשו את הדרשה, אבל הפסוק ניתן לדרשה. אם הפסוק ניתן לדרשה, אז הפסוק ניתן לדרשה ואומר לך, תסמוך על דרשת חז"ל. זה אמונת חכמים. ועכשיו לבוא ולומר, הדרשה הזו של חז"ל, שהפסוק נכתב בשבילה בצורה כזאת, סותרת פסוק מפורש, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה ההבדל אם קיבלנו ברצון או קיבלנו בכפייה? כבר הצבעתי, אבל יש לשאול שאלה יסודית אחרת. האם קבלה בכפייה מחייבת? זאת אומרת, האם קבלת התורה בכפייה, דהיינו, זה לא ברית, זה דבר שנכפה על עם ישראל, האם זה מחייב או לא מחייב? באה הגמרא המפורסמת הזו, אני ממשיך בה בגמרא בשבת, ועל פניו היא אומרת שכיוון שהתורה ניתנה בכפייה, היא לא מחייבת. ממשיכה הגמרא ואומרת, קודם כל, איך נעשה הכפייה הזאת? תראו איך שחז"ל מעמידים את בתחתית ההר, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, שורה שנייה במקום מספר אחד, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם? מה נלמד מזה שניתן בכפייה? אומרת הגמרא ישר, אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה. מודעה רבה, פירושו של דבר, תשובה לאי קיום התורה. מודעה בתלמוד זה מודעת ביטול. כן? לקחו מפה את שתי המילים הללו, ושמדפיסים מודעות על שיעור, כותבים עליהם מודעה רבה לאורייתא. אבל זה פשוט הסבר הפוך לגמרי. שם זה מודעה להודיע לציבור על התורה, ופה זה מודעה כתשובה על אי קיום התורה. מודעה רבה זה מושג שנקרא, יש לנו תשובה גדולה לבטל מאיתנו עונשים על אי קיום התורה, כי קבלה בכפייה איננה מחייבת. איננה מחייבת. כדי לראות את דברי רש"י שמסביר לנו את הדברים שאמרתי, מקום מספר 2, רש"י מסביר לנו מה זה מודעה רבה. אומר רש"י, מודעה רבה, שאם יזמינם הקדוש ברוך הוא לדין את עם ישראל, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה, שקיבלוה באונס. אז מה אומר רש"י? שקבלה באונס לא מחייבת, ולכן יש לנו תשובה, למה לא קיימנו? אז ממילא, עוד מחילה, עוד רגע אחד, ממילא זה מעורר עכשיו את השאלה פי כמה. אז עכשיו ההבדל אם הקבלה הייתה בכפייה או הקבלה הייתה ברצון, זה גוף בשאלה הזאת. אם יש לנו תשובה על אי קיום או אין לנו תשובה על אי קיום. זה לא רק שאלה פילוסופית, קיבלנו את התורה בכפייה או קיבלנו את התורה ברצון. זה מחייב או לא מחייב. כי בפשט הגמרא, בפשט הגמרא, אומר לנו רש"י, שיטת רש"י, קבלה באונס איננה מחייבת. איננה מחייבת. כן, פה דור רצה לשאול משהו.
אני
כן, אבל מתחת להר אי אפשר להתייצב. אבל מתחת להר אי אפשר להתייצב. השאלה טובה בעניין הזה. אני מבין, אבל הגמרא, כאילו בגלל בתחתית ההר, אומרת שההתייצבות שלהם הייתה אחרי האמירה של הקדוש ברוך הוא.
לא כתוב בתחת ההר.
אבל מה הגמרא? ממה הגמרא אומרת? בתחתית ההר. בתחתית. מה זה בתחתית? מה זה להיות בתחתית?
במקום הכי נמוך.
מתחת ל...
זה לא למרגלות?
לא. מה זה מלמד? אני רק רוצה להסביר. איך הגמרא למדה? שהגמרא אמרה את המילה מלמד, ממה היא למדה את זה? מהמילה בתחתית. ואז, אבל התייצבו, הוא אומר כך, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר להם בצורה מאוד מאיימת, שלא מותירה ברירה, נכון? אם מקבלים את התורה, מותר, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. אז הם באו להתייצב בתחתית האב.
אפשר להגיד, והתייצבו פסיק בתחתית האב.
כן, אבל לא צריך להגיע לזה.
הייתה להם
התייצבות
שלהם.
אבל לא צריך להגיע לזה. אני אומר, הם התייצבו אחרי האמירה האלוקית. היה להם ברירה? היה להם ברירה. רגע, מחילה, מחילה, אני רק רוצה לומר. כל יערג, כל יערג ואל יעבור, זה מציאות כזאת. נכון? שמים אקדח על הרקה ומבצעים עבירה. שם להם הקדוש ברוך הוא אקדח על הרקה. נכון? כך כתוב בגמרא. שם תהיה קבורתכם. נו, אז הם עכשיו מתייצבים בתחתית ההר. רגע, זה השאלה, זה הדיון.
אולי יש שני סוגי קבלות. זה קבלה מזן אחד עם קבלה מזן אחר, כמו גירות. גירות בכפייה או גירות ברצון.
נו, אבל...
אותה גירות?
אבל דווקא בגלל זה, איך יש את שתי הקבלות בתורה? דווקא בגלל זה. או קבלה כזאת, או קבלה כזאת. אז תראו רגע, זו שאלה הזו כבר נשאלה במדרש תנחומה, לאט לאט. רק, אני רק רוצה להסביר קודם כל. לפי מהלך הגמרא, איך שהיא לומדת, שהמילה בתחתית מלמדת אותנו משהו, מלמדת אותנו כפייה. הגמרא המשיכה בזה. הכפייה, יש לה נפקמינה. שמה? היא לא מחייבת. זה כל זה כתוב בגמרא, נכון? על פי רש"י. מודה הרבה על פי שיטת רש"י, זה כל זה כתוב בגמרא. עד ימי אחשוורוש שקיבלו מרצון. ממתן תורה עד הקבלה מרצון של ימי אחשוורוש, באופן פשוט בפשט הגמרא לפי רש"י, אין קבלת תורה מחייבת. יש לנו תשובה על כל אי קיום התורה.
רש"י לא אומר שהיא לא מחייבת.
עוד פעם.
רש"י לא אומר שהיא לא
מחייבת. עוד פעם.
יש להם תשובה, האם התשובה הזאת התקבלה או לא התקבלה בשמיים? האם היא לגיטימית או
לא? לא, לא, לא. רש"י כותב הרבה יותר.
יש להם תשובה.
רש"י כותב הרבה יותר. מה זה יש להם תשובה? סתם תשובה, פתחון פה. זה רש"י לא כותב. רש"י אומר, הם יזמינם לדין. אם יזמינם לדין, רש"י כותב פה איזה מן סתם. רש"י אומר, יש להם טענה צודקת בבידים של מעלה. אם יזמינם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה. מה הכוונה? יש להם רק מה להגיד? יש להם תשובה אמיתית, זה פשט לשונו של רש"י. רגע, רגע, לאט, 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 הרבה שאלות צריך לשאול על זה. שנייה, בואו נראה. את השאלות האלה כמובן שואלים כבר קדמונים, מאוד. ובואו תראו תוספות במקור מספר 3. תוספות שם כפה עליהם הר כגיגית, מקור מספר 3. על הגמרא בשבת פיכת. שואל התוספות, ואף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע. במילים אחרות, הייתה כבר קבלה מרצון, אז למה היה צריך לכפות? בשביל מה היה צריך את הדבר הזה? תוספות יש לו שיטה שבאמת היו שתי הקבלות, ואז צריך לברר לתוספות. האם הקבלה השנייה מחייבת או לא מחייבת? אומר התוספות, תשימו לב. שכבר הקדימו נעשה לנשמע, שמה יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצאה נשמתן. מה כתוב פה בתוספות? הם הקדימו, המילה הקדימו, הקדימו נעשה לנשמע, למרות שזה כתוב בסוף פרשת משפטים, זה היה לפני המעמד של מתן תורה. זה היה בהצעה, כמו שאמרתי, בהצעה הקודמת. הביאו להם הצעה לקבל תורה באופן כללי, עוד לפני שהם שמעו מהי, הם אמרו, נעשה ונשמע. עכשיו, מתי הקדוש ברוך הוא אומר להם את המשפט? אם מקבלים את התורה מותר ואם לא שמתם קבורתכם, לפני המעמד ממש, אחרי ההקדמת נעשה לנשמע. למה היה צריך? שמה הם יחזרו בהם. במילים אחרות, נסביר מה שאומר התוספות, לעומק. הקבלה מרצון אפשר לחזור בה. אפשר לחזור בה, נכון? אם זה תלוי בהם, הם יכולים לחזור. לא יקרה שום דבר. לא עשו מעשה קניין על זה. אז קבלה מרצון מאפשרת חזרה. מה גרם להם שהם לא יכולים לחזור, הכפייה. אז למסקנת התוספות, זה כפייה או רצון? כפייה. מכיוון שהקבלה מרצון היה מאפשר חזרה, הייתה מאפשרת חזרה. מה גרם את הקבלה הבלתי הפיכה? את הקבלה הבלתי הפיכה, הכפייה. אז אם אתה שואל עכשיו את עצמך שאלה, למה יש תורה בישראל? בגלל שכפו אותה. אבל הפלא הגדול, מי אמר שהם היו חוזרים בהם? שמה. שמה הם היו חוזרים בהם. ויכול להיות שלא היו חוזרים, ואז יש תורה בישראל בגלל שלא חזרו. אז אני אשאל את עצמות, שמה לא חזרו בהם, וזה המשך הקבלה מרצון שמחייבת. אתה צריך להבין את התוספות. למה בסוף יש את ההשלכה של כפייה שיש להם תשובה בדין? הרי שמה לא חזרו בהם. ויש קבלה מרצון שהכפייה נצרכת רזרבית. הכפייה היא בעצם רק מה? והיה אם הם היו חוזרים בהם. לכן התוספות, מה?
באמת אם מה עושה הכפייה?
לא מאפשרת חזרה.
אבל כפייה יש
לו מודע רבה. אני עכשיו אשאל שאלה כזאת. זוג מחליט להתחתן. בסדר? קולות שלא עומדים תחת החופה, יכולים לחזור בהם, נכון? החליטו להתחתן. עשו אפילו שטר תנאים. דברים קורים, נכון? לצערנו. זאת אומרת, עצם זה שהדברים קורים, פירושו של דבר, אפשר לחזור. עכשיו, כל חופה נמשלת למעמד הר סיני. אני שואל אתכם עכשיו, שהם נמצאים בכניסה לחופה, יש להם אפשרות לחזור? קשה יותר, אבל עדיין יש אפשרות לחזור.
לא נעים.
לא נעים. קרו כבר מקרים. קרו כבר מקרים. זאת אומרת, ברגע שכבר קרו מקרים, זאת אומרת, יש אפשרות חזרה. אצל הקדוש ברוך הוא, החופה שהוא עשה עם עם ישראל, זו החופה של הר כגיגית, לא אפשרה לחזור. לא נתן לחזור, סגר אותנו תחת הרב.
לא
חדש
אותך כל ימיו כאנוסה.
כן. זאת אומרת שהמכה בפטיש היה כפייה. ולכן הגמרא ממשיכה בכיוון שהיא ממשיכה. תוספות רק אמר ככה, מעלתם של ישראל, אני אגיד את המילים האלה. שהקדימו נעשה לנשמע, כמו שאומר המדרש, בניגוד לאומות העולם. מעלה גדולה. אכן באמת זה היה. הם הקדימו נעשה לנשמע. אבל זה לא סותר את מה שהגמרא אומרת פה, שההליך הסופי הכריח אותם לקבל תורה ולא אפשר להם יכולת חזרה. ולכן, למעשה, יש להם תשובה למה הם לא קימו אותם.
אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא הפך את הרצון שלהם לטבע.
בוא עכשיו כרגע אנחנו עוד לא נכנסים להסברים האלה. יש לנו תוספות, אי אפשר להכניס את זה בתוספות. אתה רוצה לתרץ תראו את אחר זה בסדר גמור, אבל אנחנו כרגע בתוספות. עכשיו תשאלו אותי האם באמת התוספות סובר שיש להם תשובה אמיתית למה הם לא קיימו. תוספות ככה סובר, איך אני יודע את זה? תסתכלו בתוספות הבא.
כבוד הרב, למה הוא לא כפה על אומות העולם? לכאורה.
הרב בעבודה זרה אומרת שאומות העולם שאלו את השאלה הזו בעצמם.
כן.
כנום כפית עלינו, אר כגיגית? לא היינו מקבלים, כפית. כפית. זאת אומרת, מה אומות העולם אומרים? אומות העולם למדו טענה. אל תבוא אלינו בטענה למה אנחנו לא כמו עם ישראל? אתה יודע למה אנחנו לא כמו עם ישראל? זה לא כפית עלינו כמו שכפית עליהם. למה עליהם כפית עכשיו? זה שאלה לתוספות. למה הם לא כמו עם ישראל? הם לא הקדימו לכפייה. נעשה ונשמע. ולכן תוספות ממשיך פה בשאלה הזו על עצמו. בדיוק את הנקודה הזאת. תשימו עליהם במקום מספר 3. אני חוזר למקום מספר 3, שורה שנייה. ועד דאמר בפרק כמה דמסכת עבודה זרה, כלום כפית עלינו אר כגיגי, זה טענת עובדי עבודה זרה, משמע, דמשמע, דאם היה כופה עליהם, לא הייתה להם תשובה למה הם לא מקיימים את שבע מצוות בני נוח. השואלת עצמו סתירה. פה בגמרא משמע שהכפייה היא מאפשרת תשובה למה לא מקיימים. ושם בגמרא משמע שלא היה להם תשובה אם היה כופה אותם. ולמה יש להם תשובה? כי לא כפה אותם. ככה שואלת התוספות. אומר התוספות התשובה. וזה המסקנה. אז אני ממשיך רגע את השאלה, אם היה כופה עליהם, לא היה להם תשובה, ואח השורה שלישית במקום מספר 3, ואח אמר זה מודעה רבה לאורייתא, את הרצת הסבות, עד לכאן סימן שאלה, ואת הרצת הסבות. היינו, על מה שלא קיבלוה, אבל על מה שלא קיימוה, איקה תשובה, אומר את הסבות כך. לגויים יש טענה, למה לא קיבלנו? אתה יודע למה לא קיבלנו? כי לא כפית אותנו, כמו שכפית את עם ישראל. כי באמת קבלה סופית של עם ישראל היה בכפייה. ולכן באים הגויים ויש להם טענה. למה לא כפית? ואז הוא מספר את הגמרא בעבודה זרה. אמרתם טענה טובה. סוכה. ואז הוא אתן לכם מצווה אחת שאין בה חסרון כיס. סוכה. והוציא חמה מנרתיקה ואין בה עטובה. אבל כל זה מהלך של הקדוש ברוך הוא לעשות לאומות העולם על טענה צודקת שלהם שמה? שאי אפשר לבוא בטענה למה הם לא קיבלו תורה. כי עם ישראל קיבל תורה גם בכפייה. למה לא כפה אותם? אז זה הקדוש ברוך הוא עשה את המהלך עם הסוכה. אבל כאן התשובה היא על הקיום. ובאמת קבלה בכפייה מאפשרת תשובה על הקיום. אז תוספות כותב מפורש, כמו רש"י, יהיה תשובה אמיתית על הקיום.
יש הבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. עם ישראל אמרו מה עשה ונשלה לפני. אומות העולם אמרו מה כתובה, לא רוצים.
אבל לפי תוספות, אני מסכים, אבל לפי תוספות, גם עם ישראל שאמר קבלה, נעשה ונשמע, זה קבלה הפיכה. לא קבלה שלא מאפשרת חזרה. מאפשרת חזרה. ולכן ירד קצת מהעניין הזה של עם ישראל, ויש טענה לאומות העולם. אני מסכים. שיש גם מה שנקרא מעלה על אומות העולם, ודאי מעלה על אומות העולם, שהם הקדימו לפחות נעשה ונשמע. אבל, לישראל, על אומות העולם, סליחה. אם כן, לפי התוספות, ישבנו את הסתירה. אבל מה יוצא לפי התוספות באמת? שבסופו של דבר שאני שואל את עצמי, למה יש תורה בישראל?
כפייה.
כך הקדוש ברוך הוא, כפה את ישראל לקבל תורה, ממתי הקבלה ברצון? מיחס ראש. ואז יוצא שלא היינו צריכים להיענש על כל אי קיום התורה מימי מתן תורה עד למיחס ראש. אנחנו עלינו לגלות, נכון? ונלכה בבית הראשון, והלכנו לגלות פרס. למה? הראשונים שואלים את השאלה הזאת. אני כרגע לא אתייחס אליה, אנחנו נראה את זה אחר כך בדברי הראשונים. אני רוצה ללמוד עכשיו את הרמב"ן, ברשותכם. הרמב"ן זה נקרא כבר אצל האחרונים אביהן של ישראל. ולא סתם. זה לא החלטה בזמן שלנו לקרוא למישהו אביהן של ישראל, אלא קדמונים קראו לרמב"ן אביהן של ישראל. ולעניות דעתי, למה הרמב"ן נקרא אביהן של ישראל? לרמב"ן יש שיטה לכל אורך התורה. השיטה הזו הייתה גם בפרשה שלנו, שקראנו פרשת מסעי, מחלוקת רמב"ן ורש"י. מחלוקת רמב"ן ורש"י. הרמב"ן כל הזמן דואג שעם ישראל יקיים את התורה בארץ ישראל. זה המושג אביהן של ישראל. כמו שהאבא תמיד דואג להחזיר את בנו אל הבית, כך שיטת הרמב"ן בתורה, הרמב"ן הוא זה שכותב את מצוות עשה דלת של יישוב הארץ. רש"י כתב בפרשת מסעי, רש"י כתב, שבהורשתם אותה זו מצווה, וישבתם בה זו הבטחה. כך רש"י כותב בפרשת מסעי. הרמב"ן כותב, המצווה מחולקת לשני חלקים, הורשה וישיבה. אור החיים הקדוש. מעניין כאן בפרשת מסעי, לעומת אור החיים הקדוש בדברים. אור החיים הקדוש מביא בפרשת מסעי ראיה לרשי, שכתוב על, על המילה וישבתם, כן? לרשת את הארץ, ולא כתוב ליישב את הארץ. מביא מפה אור החיים הקדוש, המצווה היא להוריש מהגויים. אבל אני חושב שגם לרשי וגם לרמב"ן, לרשי זה כל המצווה, ולרמב"ן, שים לב, זה חלק מהמצווה. מה? לא לתת לגויים שליטה בארץ. מבלי קשר אם אנחנו יושבים שם או לא יושבים שם. לרשי זה כל המצווה. והורשתם, איך רשי מפרש את המילה והורשתם? וגירשתם. רשי מפרש והורשתם וגירשתם. לא לתת לנוכרי מקום בארץ. זה רשי, פרשת מסעי. הרמב"ן במצוות עשה דלת מפרש את והורשתם איך? לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. והכוונה היא שלטון. הוא לא כותב לגרש את הגויים. אז לא ניכנס גם שהם חלוקים איך לקיים את והורשתם. זה לא הדיון שלנו, עכשיו אני מכניס רגע באמצע. כל מה שזה אני מקדים, הרמב"ן מסביר הרבה פעמים בחומש ובסוגיות את הקשר בין עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. ודענו זה פה בסוגיה שלנו. זה פלא פלאים הרמב"ן, הרמב"ן הזה על מסכת שבת פרחת פחות ידוע. אומר הרמב"ן, בואו נקרא אותו ביחד במקום מספר 5. אומר הרמב"ן, ועד אמרינן בעניין אגדה, הרי כל המעשה הזה של כפה למרטין גיט, אמר להם שם תהיה קבורתכם, זה לא גמרה הלכתית, זה אגדת. אבל אומר הרמב"ן, צריך ללמוד גם אגדת. אומר הרמב"ן, ועד אמרינן בעניין אגדה, המודעה רבה לאורייתא, ומתרץ כבר קיבלוה בימי אחשוורוש. אתם שמים לב לגרסת הרמב"ן שהיא שונה לגמרי ממה שקראנו במקום מספר אחד. אתם שמים לב? הרמב"ן מביא את זה כקושייה וכתירוץ. עוד פעם, בגמרא אצלנו הגרסה, מכאן מודעה רבה לאורייתא. איך גרס הרמב"ן בדיבור המתחיל? מודעה רבה לאורייתא? יכול להיות שיש ביטול ותשובה לאי קיום התורה? יכול להיות שיש דבר כזה? ואז מה הגמרא עונה? לא, ודאי שאנחנו מחויבים בתורה, ואין לנו תשובה למה אנחנו לא מקיימים. מה אנחנו מחויבים? דרך קיבלוה ממאה אחשוורוש. אז איך הקיבלוה שמאה אחשוורוש מעיד שממתן תורה אנחנו מחויבים? אם הרמב"ן אומר זו שאלה וזו תשובה, בגמרא באמת כתוב, לפי הגרסה שלנו, שתי תקופות היסטוריות. תקופה ממתן תורה עד ימי אחשוורוש, ותקופה שמתחילה מימי אחשוורוש. אבל אצל הרמב"ן, עוד פעם תחזרו על דיבור המתחיל, זה שאלה. יכול להיות שאנחנו לא מחויבים בקבלת התורה מכיוון שקיבלנו את זה באונס? לא, קיבלנו את זה ברצון. מתי קיבלנו ברצון? ימי אחשוורוש. אז איך זה תשובה לתקופה ההיסטורית שקדמה ימי אחשוורוש? את זה שואל הרמב"ן. אחרי שהוא מבאר כך את הגמרא, הוא שואל, קשה לי, בפשט הגמרא לפי הרמב"ן, וכי מה קבלה זו עושה, תשימו לב למילים, מסופו של עולם לתחילתו. אתם מבינים את השאלה? מימי אחשוורוש, מה הקבלה הזו עושה לקבלה בימי מתן תורה? זה נקרא מסופו לתחילתו. מה זה, זה מעיד משהו למפרע? אם קודם אחשוורוש, חסר פה, חתכו פה. אני אקרא לכם את הרמב"ן, תאמינו לי בדף המקורות שלי. אבל זה נקרא ש... העיקר חסר מן הספר. אז אני קורא לכם את הרמב"ן וכו'. אם קודם אחשוורוש לא היו מצווים, כדי שתוסיפו את המילה, לא היו מצווים, למה נענשו? זה השאלה. ואם נאמר מפני שעברו על גזרת מלכם, תשימו למה שמציע הרמב"ן. מה זאת אומרת? שמלך גוזר גזרות, מלך גוזר גזרות, אנחנו צריכים לקיים גם אם הוא גזר את הגזרות ולא קיבלנו את זה בהסכמה. נו, אז הקדוש ברוך הוא שכופה עלינו, זה כמו מלך שגוזר גזרות. אם זה מלך שגוזר גזרות, אז אין מודעה רבה לאורייתא. אז הוא אומר, ואם אם כן, בטלה מודעה זו, אם זה מלך שגוזר גזרות, ועוד למה היא צריכה לקבלה עברית? מתרץ הרמב"ן את כל המהלך שלו בגמרא, ונראה לי לומר, דמתחילה אף על פי שלא היה להם הודעה, אף על פי שהיה להם מודע, סליחה, אף על פי שהיה להם מודע, כי באמת זה לא כמו המלך שגוזר גזרות, זה באמת כפייה לא מחייבת, אבל לא ניתן להם הארץ אלא כדי שיקיימו התורה כמו שמפורש בתורה בכמה פרשיות, וכתיב היתן להם ארצות גויים ועמה לאומים מרשו בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ימצאו. וכמה אומר הרמב"ם? נכון שמצד קבלת התורה היה להם תשובה, למה הם לא קיימו, אבל הבטיחו להם את הארץ, והארץ הובטחה להם רק אם הם יקיימו. אז בונה פה הרמב"ן מה שנקרא אצלנו, כן, את המשולש הבלתי ינתק, תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, כמשולש חוץ המשולש לא במהרה ינתק. אומר הרמב"ן כך, התורה מצד עצמה ניתנה להם בכפייה ויש להם הודעה רבה, אבל התורה ניתנה להם בשביל שיקיימו אותה בארץ ישראל, וארץ ישראל ניתנה להם בשביל שיקיימו את התורה. יוצא שהם לא הובטחו לארץ ישראל אלא אם כן יקיימו את התורה. הווה עתניא. ולכן מה קרה? עכשיו תשימו לב, כל עוד שהם היו בדרך לארץ ישראל ורצו לבוא אליה והיו בה, אז הם בעצם קיבלו עליהם לקיים את התורה בתנאי של קבלת ארץ ישראל, ולכן הם נענשו על מה שהם עשו ממתן תורה עד גלות בית ראשון. ממתן תורה, מה היה, נכון? מתן תורה במדבר בשביל להיכנס לארץ. בשביל להיכנס לארץ, אז בעצם בשביל זה קיבלתם את התורה. כן? נכנסתם לארץ, אתם ממשיכים את התורה. רק רגע אחד. עד מתי יש את קבלת התורה וקבלת ארץ ישראל? ממתן תורה עד חורבן בית ראשון. עכשיו, שקורה חורבן בית ראשון, אז מתחילה המודעה להתעורר. אתם שומעים? למה המודעה מתחילה להתעורר? גלינו מארצנו. מה? אם גלינו מארצנו, אנחנו לא מחויבים עכשיו, לא מחויבים עכשיו לתורה. מה תגידו? קיבלנו גם את התורה בלי ארץ ישראל? לא נכון, קיבלנו אותה בכפייה. יוצא שכל שאלת הגמרא, המודעה רבה לאורייתא, מתחיל ממתי? מחורבן בית ראשון.
רגע,
גזירת המן בסוף הם לא נענשו בה.
לא, אני אומר, הנס של פורים היה מחויב.
זה בדיוק הנקודה. לכן התשובה היא נפלאה. אנחנו מדברים על אותה תקופה. השאלה של מודעה רבה, לפי הרמב"ן, המודעה רבה זה שאלה. השאלה היא על התקופה הזאת, והתשובה היא מהתקופה הזאת. הדור קיבלו, מימי אחשוורוש, זה כבר לא מסוף העולם לתחילתו. הכל התחיל, השאלה של מודעה רבה לא ראית התחילה באותה תקופה, והתשובה היא על אותה תקופה, כן.
זה מה שחזר אומרים, שאמרו ישראל
כאל הנביא. הנה, הוא מביא את זה. הוא מביא את זה, זה בדיוק הנקודה. אתה צודק, הוא מביא את זה. כמעט ממש להמשך לדברי הרמב"ן. אני קורא עוד פעם הרמב"ן, איפה שעצרתי. והם עצמן מתחילה לא עיכבו בדבר כלל, כי הם רצו לקבל את ארץ ישראל. אז הם לא באו ואמרו, אנחנו לא מחויבים בקיום כי כפית עלינו, כי הם רצו את ארץ ישראל. תבינו אותו בקרמב"ן. הרצון להיכנס לארץ והכניסה לארץ היא זו שחייבה אותם בקבלת התורה, ולא קבלת התורה בכפייה. הלאה. ולא אמרו במודע כלום, אלא ברצון נפשם מעצמם אמרו כל אשר דיבר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עכשיו יש פה את הקבלה מרצון, אבל הקבלה מרצון היא בשביל ארץ ישראל. ואז הוא ממשיך הלאה, ולפיכך שעברו על התורה, עמד והגלם לארץ. ומשגלו, המודעה, איפה כתוב שהם אמרו אותה? שם יחזקאל. ומשגלו, מסרו מודעה על הדבר. מאיפה אני יודע שהם מסרו מודעה על הדבר? הפסוק ביחזקאל. מי דכתיב? והעולה על רוחכם, היו לא תהיה. מה זאת אומרת? מה יחזקאל מלמד אותנו? שעלה על רוחם. מה עלה על רוחם? אנחנו עכשיו פטורים מהכל. אין לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחויבים בתורה ובמצוות. למה? כי אנחנו... אין לנו ארץ רע. מה אמר להם יחזקאל? היו לא תהיה. מה פירוש היו לא תהיה? אתם עדיין תקבלו את ארץ ישראל ותשובו לארץ ישראל. אני רק רוצה להזכיר לכם, היה טענות של חוסר הבנה על הרב מרדכי אליהו זצ"ל, נכון? בימי הגירוש, אתם זוכרים את הטענות האלה? זה בדיוק מה שיחזקאל אומר. רק לא למדו אותו, נכון? כן, אביהן של ישראל ואביהן של ישראל. יחזקאל, מה אמר להם היו לא תהיה? אתם חושבים שהגלות זה לתמיד? אתם חושבים שהגלות זה הפסקת הקשר עם ארץ ישראל, וממילא אם זה הפסקת הקשר עם ארץ ישראל, זה הפסקת הרצון שלכם לקבל תורה? לא! היום לא תהיה. אנחנו נחזור לשם.
אבל
הוא
בכל
אופן מזכיר הצי
מלך ציון.
זה משהו אחר. אנחנו נחזור לשם.
אבל
זה
התפקידים יש לשם, וכמה שפעה לא אומר לכם. זה נשמע גזרת מלך. זה נשמע גזרת.
הגזירת מלך באה כל הזמן, זה המודעה, בצד הרצון לארץ ישראל. זה לכל אורך הדרך. יש פה גזירת מלך, ובאמת גזירת מלך לא מחייבת. דהיינו, אפשר לתת מודעה, אבל הם לא טוענים את המודעה. למה? כי הם רוצים את ארץ ישראל. זה המגבלה ברמב"ן. וממילא המגבלה הזאת היא שוב הסתירה בין נעשה ונשמע לבין הכפייה. מצידם הם אמרו נעשה ונשמע בשביל ארץ ישראל. וכך הרמב"ן באופן עמוק מאוד מיישב את הסתירה בין הכפייה לבין נעשה ונשמע. זה הרמב"ן. זה שיטת הרמב"ן. באמת שיטת הריטב"א היא באמת שונה לגמרי. עד עכשיו למדנו שיטת רש"י, הריטב"א כבר נמצא אצלכם מעבר לעמוד, עד עכשיו למדנו שיטת רש"י, שאכן המודעה רבה היא תשובה אמיתית לאי קיום התורה. כך למדנו גם בתוספות בהשוואה למסכת עבודה זרה. כך למדנו גם ברמב"ן. ברמב"ן היה קווים מקבילים. קבלה בכפייה שהיא באמת יוצרת מתן תשובה של מודעה רבה, נכון? ומעיד הרגיסה קבלה ברצון בשביל לקבל את ארץ ישראל. לכן לא השתמשנו במודעה רבה. זה היה שני קווים מקבילים של הרמב"ן. שתי קבלות, כמו שאמרת, אבל מקבילות. ואיך הוא עשה שזה יכול להיות? בגלל ארץ ישראל. זה המהלך ברמב"ן. הריטב"א באמת אומר, מה שכתוב מכאן מודעה רבה לאורייתא, זה לא אמיתי. זה באמת, כמו שאמרת, זה לא תשובה אמיתית לאי קיום התורה. בואו נקרא את הריטב"א בפנים. אומר הריטב"א כך, קודם כל הריטב"א לא גורס כגרסת הרמב"ן, אלא כגרסת רש"י ותוספות. אמר רב אחא מכאן מודעה רבה לאורייתא. כלומר, שאין קבלה, מילה כליה, היא מתוקנת בדפוס הריטב"א, כן? אין קבלה באונס. זאת אומרת, זו שאלה גדולה שצריך לעמוד עליה, וכבר הרמב"ן רמז לזה. קבלה בכפייה, באונס, האם היא קבלה או לא קבלה? משמע מכאן, אם המודעה רבה היא אמיתית, אז בעצם זה לא קבלה. זה לא קבלה. כן? אנחנו יודעים כולנו שהתורה כותבת ולנערה לא תעשה דבר. על אונס. בסדר? אנחנו יודעים כולנו, הזכרתי את זה מקודם, יהרג ואל יעבור. זה בשלוש עבירות, יעבור ואל יהרג ושאר לו. ושהוא עובר את העבירה, ביעבור ואל יהרג, הוא נקרא עובר עבירה. הוא ודאי לא נענש על זה, כי התורה אמרה לו במצבים כאלה, תעבור ואל תערה. זאת אומרת שהתורה בעצם ירדה פה לעומק העניין ולומר לו, המצב של אונס הוא לא מחייב אותך. כל השאלה היא, אונס בגזרת מלך? ונגדיל את השאלה, אונס אלוקי, מלך מלכי המלכים.
למה אונס גרוע שבראש הרצת של אישה אבונה שבעלה לא רוצה קופים עליו, למה נתקן עכשיו? אונס הוא שבאל.
שאלה מצוינת. יש רמב״ם, בהלכות גירושין, בפרק ב' הלכה כ"א, בהלכות גירושין. הרמב״ם אומר, וזו גמרא מפורשת בכמה מקומות, שיש מושג שכופים אותו עד שאומר רוצה אני, ואמירת הרוצה אני היא רצון. השאלה מתי זה נכון, מתי זה לא נכון. והרמב״ם מלמד אותנו שם יסוד שרציתי אליו להגיע.
בגט.
הרי גט, זו הייתה פה השאלה. השאלה הייתה פה, גט חייב להיות לרצונו של המגרש. עכשיו אני רוצה רק להסביר, במאמר המוסגר, כיוון שהשאלה הזו נשאלה, שהשאלה נשאלה כנראה זה משמיים, שצריך להבהיר את הדברים, כי אנשים היום מדברים על מסורבות גט, וצריך להבין את האמצעים שניתנים לבית דין, את כל הבעייתיות בהסכם קדם נישואין. זה נושא אחד, מה שאני עכשיו פשוט במאמר המוסגר רוצה להבהיר אותו. כיוון שגט חייב להיות לרצון המגרש, איזה אמצעי כפייה הם מעוררים את הרצון, ואיזה אמצעי כפייה זה נקרא לא ברצון. וזה קו הגבול הבעייתי. זה קו הגבול הבעייתי. בסדר? על מה הרמב"ם מדבר? שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני במכות, והגירושין נקראים גירושין לרצונו, למרות שהוא מקבל מכות, ואומר הרמב"ם, מעמידים עליו גוי עלם להרביץ לו, במי שמחויב לגרש על פי דין. על זה הרמב"ם מדבר. כגון כהן שנשא גרושה בזמן התורה. בואו נעזוב עכשיו כרגע כהנים של היום, זה בחזקת כהנים לעניין זה, זה לא בחזקת כהנים, סוגיה מסובכת מאוד, שלא רוצה להיכנס אליה כרגע. אבל בזמן התורה שהכהנים היו מיוחסים, וכהן שנשא גרושה, הרי אנחנו פוסקים להלכה שחייבי לוין תופס קידושי. לא כמו רבי עקיבא, הקידושים תפסו, אבל אסור לו לחיות איתו, וכל ביאה וביאה זה איסור לב. אומר הרמב"ם, מביאים אדם, מביאים אותו לבית דין. ואומרים לו לגרש, לא רצה לגרש, מביאים יהודי שירביץ לו, לא רצה לגרש, מביאים גוי אלים שירביץ לו. ואז שואל הרמב״ם, גוי אלים, זה גט לרצונו? הרי הקידוש התפסו, הוא חייב לתת גט. זה גט לרצונו, אומר הרמב״ם כן. ואז יש רמב״ם מאוד מפורסם וידוע. אומר הרמב״ם כך, כל מה שמחייבים את האדם לבצע דין תורה, זה נקרא רצונו. כי היצר הרע, אני רק רוצה להסביר, זה רצונו המעשי, אבל רצונו האמיתי לעשות רצון קונו. ולכן שם זה נקרא שהאלימות איפה פגעה? ברצון המעשי, החיצוני. והיא, מה שנקרא, עוררה את הרצון הפנימי, ולכן זה נקרא גט לרצונו. זה היסוד. הרבה פעמים שאני מסביר את הרמב״ם הזה מכילה, הרבה פעמים שאני מסביר את הרמב״ם הזה, אני שואל הרבה פעמים, כן? בשיעורים שאני מעביר. אדם רוצה מאוד לא לישון. עברו כבר למעלה מ-24 שעות שהוא לא ישן. הוא רוצה להמשיך לא לישון. הוא נרדם. עכשיו אני שואל, הוא נרדם ברצון או נרדם באונס?
לא
נרדם ברצון. למה כי הוא רצה? ושהוא נרדם, הוא לא רצה לישון?
נכפיה.
מה? נכפה עליו. מי כפה אותו?
הרצון הפנימי
שלו. מי כפה אותו? הוא! הגוף שלו. המהות שלו. אני עכשיו שואל. הרצון שלו לא לישון היה דמיון. והמציאות שהוא רוצה לישון. לא ככה? גט מעושה זה כאשר אין חיוב על פי דין לגרש. אלא זוג הסתכסך. זוג הסתכסך, אין חיוב שכהן שנשא גרושה. זוג הסתכסך, אנחנו חייבים את רצון הבעל. שם אין רצון פנימי, כי לא מחויבים על פי דין. ולכן זה נקרא גט כפוי, גט מעושה. ולכן שם אמצעי הכפייה, הם צריכים רק לעורר את הרצון המעשי. לא לעקות בדמיון, אלא לעורר את הרצון המעשי. ולכן צריך להבין, אמצעי כפייה שנקראים מסביב, כדי שיעוררו רצון מעשי בשיקול דעת. כמו... מה? לא לחץ חברתי. מה שבדין עושה היום. פעם היה עיכוב יציאה מן הארץ, היום יש שלילת רישיון. בדין יכול היום לעכב רישיון בתוקף מאדם שלא רוצה לגרש אותו. זה נקרא, אנחנו לוחצים אותו מסביב. מסביב.
עכשיו
שאין לו רישיון. לא, יש לו שיקול דעת, מה אתה רוצה? אתה רוצה רישיון או רוצה לגרש? זה לא אונס. השארת לו את שיקול הדעת, זה נקרא לחץ מסביב. זה משהו אחר. ולכן אני רק רוצה לבוא ולומר, הסכם קדם נישואין עושה דברים לפעמים לא מסביב. ולכן הוא בעייתי. הוא בעייתי, הוא כבר לא מותיר מקום לשיקול דעת. ברגע שלא מותירים מקום לשיקול דעת, זה כבר גט מעושה. ולכן צריך לעשות את הכל על פי ההלכה. אני כבר לא מדבר על זה שהסכם קדם נישואין, מה פתאום הסכם קדם נישואין, צריך לדבר על, הסכם גירושין. תגידו לי, כל העולם אומר, גם הכתובה מדברת על זה, נכון? איזו קלה יודעת שהכתובה מדברת על זה? איזו קלה יודעת? תבחנו כל קלה, כן? שקוראים בפניה את הכתובה, אם לא מוזכר שם המילה אחרי גירושין. מוזכר מה הוא מחויב לתת לה. לא מוזכר מתי הוא ייתן לה את זה. ומתי הוא מחויב לתת לה את זה. לא מוזכר הדבר הזה. לא מדברים על מהלך כזה. מדברים על מהלך, של חיזוק מסגרת הנישואין. חיזוק מסגרת הנישואין שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. זה תקנת הכתובה שחזל אמרו בדיוק הפוך, מה שנקרא. למיסוד הנישואין עשו מסגרת שנקראת כתובה. לא להקל את הגירושין של אחר כך.
אבל ניסוח, אפשר לנסח את זה גם
את
זה.
מה?
אפשר גם לנסח את
ה... את ההסכם קדם נישואין, כן? שכתוב ככה. אני אגיד לך מה כתוב בהסכם קדם נישואין. מה כתוב בהסכם קדם נישואין ככה? ברגע שאחד מהצדדים יבקש גט, כל יום איחור 20,000 שקל לצד השני.
מה יש דבר כזה?
יש דבר כזה. ולכן צריך להבין במהות, אתה מעורר ספק ביציבות הבית. שאתה בא עם הסכם גם נישואין.
והקידושין
האלה. כן. את הקידושין הם תופסים. השאלה היא בגט. השאלה בגט. מה מדובר שם? הוא מקדש אותה כדת משה בישראל. רק יש הסכם נספח לקידושין האלה שהם קידושין מוחלטים. טוב, אני חרגתי מהנושא הרבה. אני סוגר מאמר המוסגר. וחוזר לנושא שלנו. אנחנו בריטווה שהולך להסביר סתירה בין כפייה. מה? כפה למקדוש ברוך הוא כגיגית לבין הרצון. אומר הריטווה כך. אני במקום מספר 6 לפניכם בדברי הריטווה. כלומר שאין קבלה באונס. ראיתי רבותינו בעלי התוספות זן וגם רבותיי האחרונים מקשים בזה. ועלו התורה מידע שקיבלו בלב שלם. הסתירה בין העשה ונשמע לבין כפייה ברצון. כדכתיב מי ייתן והיה לבבם זה להם, ועוד מה הייתה אמרו, הדור קיבלו בימי אחשורוש, ועלו קיבלו בימי משה בערבות מואב וכן בימי יהושע. היו כמה קבלות תורה, נכון? בערבות מואב הייתה עוד פעם קבלת התורה, שנשאו ערבים זה לזה, וכו'. ותרצו, התוספות תרץ, בעצם בעיקרון שלו, דהכון, כל קבלות התורה, ממעמד הסיני, דרך ערבות מואב, דרך ימי יהושע, זה היה קבלה באונס. הכל מחמת הרעה, וכן בהר גריזים, לפי שאומרים ארור האיש אשר לא יעשה. אבל בימי אחשוורוש קיבלו עמידתם, אני מדדם כאן הסוגריים, עובר אלי שורה מספר 12, ומרצונם אחר שנעשו, כן? להם, אני לא מבין פה את הדפוס, ניסים. וכשלו, אם כן, למה נענשו עליו על אבון העגל, שהיה קודם ערבות מואב, וגם אחרי כן למה נאלצו כמעט ומחמת תירה קיבלו? אומר הריטב"א כך, ומה שנראה לי בכל זה, זה מה שאמר רב אחא מכאן מודעה רבה לאורייתא, לאו דדרך האמת כאמר. אז מי שמה הוא אמר את זה? מדברים לא בדרך האמת? שמה הוא אמר את זה? אומר הריטב"א כך, אלא, קודם כל, כי התורה העידה שקיבלוה בלב שלם. קודם כל, היא קיבלוה בלב שלם. ב' הוא אומר לנו את מה שאמרתי לכם מקודם. קבלה מהקדוש ברוך הוא באונס, זה קבלה מחייבת. כי, למה זה, לא מגזרת מלך. כי כל מה שאני אדם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שאני נושם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז אם רצונו של הקדוש ברוך הוא שעם ישראל יקבל תורה, זה חלק מהיצירה של עם ישראל. ולכן הוא אומר, ולא עוד אלא אפילו שבועה באונס, אדם שמקבל את שלו שבועה באונס, כי הוא, כן? כיוון שהיה פינו וליבנו שווים בשעת השבועה. וכבר התחייבנו קודם לכן לשמוע ולעשות חייבים אנו בה. אלא אחי כמה, כי מכאן נותנים פתחון פה, זה לא תשובה אמיתית. למיני? זאת אומרת, שרב אחא אומר, מכאן מודעה רבה לאורייתא, זה למינים שפרשו מעם ישראל. יש להם תירוץ למה הם פרשו ולא מקבלים את התורה, כי כל הקבלה הייתה באונס. ורב אחא רוצה לבוא ולומר, מימי אחשוורוש גם אין תשובה למינים.
מה אנחנו עושים תשובות למינים?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, רק שאלה. לא, הריטב"א נכון, אתה צודק. הריטב"א נכנס לזה בפשט הגמרא. את כל הדברים הללו. כי מכאן נותנים פתחון פה להמינים שבדורות הללו תכף נעזק לדחות, וסבורים מכאן יש להם הודעה רבה, אבל אנו מרזירים ואומרים להם שאפילו לפי טעותם, אין להם טענה בזה, שכבר קיבלו הכל ישראל ברצות נפשם ימי אחשוורוש, דכתיב וקיבלו עליהם, קיימו מה שכבר קיבלו. זאת אומרת ככה, זה ההפך, אני אומר, זה לא לתת פתחון פה להמינים, זה לתת דחייה לפתחון פה. זה מסקנת הגמרא. לדחות אפילו פתחון פה שיש להם בטעותם. זה מסקנת הגמרא לפי דברי הריטב"א. אבל בעצם איך הריטב"א יישב את הסוגיה? קיבלוה בלב שלם. לא היה בעצם כפייה במובן שהיא לא מחייבת, כי הכל היה קבלה בלב שלם, ובעצם כל המודעה רבה לאורייתא זה איזה פן שנלמד ממנו פתחון פה למינים, כן? ולא בשביל... אני רק רוצה להסביר. הראשונים הללו מלמדים אותנו איך ללמוד תנ"ך. כן, אתם יכולים לשאול שאלה ובצדק. באתי לתת שיעור בתנ"ך, ונתתי שיעור בראשונים על הגמרא. אז לכאורה זה שיעור בגמרא או זה שיעור בתנ"ך? התשובה שאני רוצה לתת, הראשונים הללו מלמדים אותנו איך ללמוד תנ"ך. איך ללמוד תנ"ך. שיש לך סתירה בתנ"ך על פי דברי חז"ל, אתה חייב ללכת קודם כל באמונה ולהגיד אין סתירה. עכשיו ברגע שאין סתירה, תמיד יש שלוש אפשרויות. אם יש סתירה בין שני דברים, נגיד כרגע בין שחור לבין לבן, אז אפשר להגיד כך. או שהם יכולים ללכת ביחד, וזה הרמב"ן עשה לנו פה. זה ממש נקרא, אנחנו נאמין שיש דברים שעל פניו נראים סותרים, ונמצא את הדרך שהם לא סותרים. ואת כל זה התנ"ך בא ללמד אותנו. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, או שהשחור הוא הדבר המרכזי, בסתירה בין שחור ללבן, כן? או שהלבן הוא הדבר המרכזי, ואז הדבר השני נכתב בשביל ללמד משהו אחר לגמרי. התנ"ך כותב לנו דברים לא בגלל שהם המציאות, אלא בשביל ללמד אותנו השלכה מסוימת. ולכן זאת השאלה. אם אנחנו באים בעיניים של ביקורת המקרא, אם אנחנו לומדים את התנ"ך במובן האנושי, יש סתירה. ואז גם יהיה קשה מאוד למצוא את הסתירה. אבל אם אתה בא באמונה, ליישב את הסתירה. אם אתה בא באמונה, והאמונה באה ואומרת, במהות אין סתירה. איפה הסתירה? אצלנו. בתנ"ך אין סתירה. הבעיה היא מה שנקרא בדיוק. הבעיה היא, לנו הדברים לא מיושבים. לנו הדברים לא מיושבים? בוא נמשיך באמונה הזאת, למה התנ"ך לא סותר את עצמו. ואז יש לנו תמיד שלוש אפשרויות עקרוניות. ואנחנו רואים, ובשביל זה הבאתי את לימוד הראשונים פה לגמרא, שכל ראשון בחר לו פה את הדרך, על פי הבנתו, מהי הדרך כאן ליישב את הסתירה. או שהסתירה לא מתחילה, או שאפשר ליישב אותה בשני הדברים. זה בעצם מה שהראשונים האלה מלמדים אותנו. אני חייב להשפיק ברשותכם את המערן, כן.
לפי הריטב"א, למה את כתוב בתחתית ההר?
בשביל ללמד את הזה...
זה לא דרשה אמיתית לפי הריטב"א?
לא, זה דרשה אמיתית. זה דרשה אמיתית. ידעה התורה שיהיו מינים בעם ישראל, שיהיה להם פתחון פה, ואז, כיוון שהמינים האלה, ידעה התורה את כל זה, רגע, ידעה התורה, כן, בשביל המינים, אבל לא בשביל המינים, תכף אני רוצה להסביר. ידעה התורה שיהיו מינים, וידעה התורה שיהיו מינים, מתי? אחרי גלות בית ראשון. כל זה ידעה התורה. שיהיו מינים אחרי גלות בית ראשון. והתורה אומרת, המינים האלה יבואו ויתנו טענה, והם יתנו את הטענה בגלל שהיה פה פן כפייתי, הם יחשבו שזה לא מחייב. התורה אומרת, מה נענה למינים האלה? את כל זה התורה בא ללמד, שגם לפי טענתם של המינים יש לנו מה לטעון עליהם. אני אסביר את זה קצת אחרת. אולי אז יהיה מובן. כמו שהרמב״ם, הוא כותב מורה נבוכים. מה זה רמב״ם שכותב מורה נבוכים? איך להורות לאנשים נבוכים? חד וחלק. מה זאת אומרת? שלא יהיו נבוכים, ואז נלמד אותם. ובאמת יש הרבה הבדל בין הרמב״ם, במורה נבוכים, לבין הרמב״ם ביד החזקה. יש הבדל בין איך הרמב״ם מלמד את הפילוסופיה היהודית במורה נבוכים, לבין איך הכוזרי מלמד. כי ההבדל מהו? הכוזרי מלמד למישהו שבא להתגייר. נכון? מלך כוזר, נגלה לו הקדוש ברוך הוא בחלום, מלך בחלום, ואמר לו, כוונתך רצייה במסך עני המוצרים, ואז הוא בא לחפש. הוא בא לחפש, ההקדמה של הכוזרי ברבי יהודה לוי אומרת, כן? שאול שאלוני, לטענות ולמענות, וכו' וכו'. זה בא משאלה מרצון לדעת. אבל ידעה התורה שיהיו בעם ישראל אנשים שיפרשו מהיהדות ויהיה להם טענה. ורצתה התורה להדריך את ישראל איך הטענה שלהם גם לפי שיטתם לא טענה. אז עיקר הדבר שאין טענה גם לטועים.
אז הייתה קריאה או לא הייתה קריאה?
אם אתה שואל שאלה לפי הריטב"א? לא הייתה כפייה, וכל הפסוק הזה שמלמד בתחתית ההר זה לימוד לדרך הדרשה הזו למינים.
הייתה כפייה,
אבל
שהיא תופסת.
לא תופסת. זה דרשה ללמד אותה. זה אומר בבעות שלו. רק רגע אחד, בחילה. זה אומר בבעות שלו. מה אומר מלפני כן? קיבלו בלב שלם. אומר שני דברים, אתה צודק. תסתכל על זה ברצפה, בבקשה. אומר שני דברים. קודם כל קיבלו בלב שלם. והוא אומר, גם אם תגיד שלא קיבלו בלב שלם, והייתה רק כפייה, כפייה מחייבת, ואי אפשר להביא מודעה רבה. זה אומר כנגד הגמרא שהמודעה רבה היא לא טענה אמיתית. אבל באמת במציאות הוא בא ואומר, היה קבלה בלב שלם. לא בשביל ארץ ישראל כמו שאומר הרמב״ן. הייתה קבלה בלב שלם ולא היה צורך בכפייה. הפסוק שכותב כפייה, זו נקודה מאוד חשובה. הפסוק שכותב כפייה, הוא כותב את זה רק בשביל שיהיה לעם ישראל טענות נגד טענות המינים. אני רוצה לומר, כל הדרשות שכתובים, שכל האומר דוד טעה, האומר ראובן טעה, התורה כותבת לנו, התנ"ך, על חטאו של דוד. אני אביא עוד פסוקים. התנ"ך כותב לנו ששלמה נשא נשים נוכריות. תנ"ך מפורש. ששלמה נשא נשים נוכריות ובנה להם במות ועבדו בהם עבודה זרה. כך כתוב מפורש בתנ"ך. אומר הרמב״ם, ביד החזקה, אל יעלה על דעתך ששלמה המלך ידיד השם נשא נשים נוכריות. אז למה אתה לא כותב את זה? זו לא הייתה המציאות. הם התגיירו. הם התגיירו. אז אומר הרמב״ם, הוא בעצמו שואל את כל זה, זה רמב״ם ביד החזקה בלכות יסורי ביה. אומר הרמב״ם, למה התנ״ך כותב שהם נוכריות? כי הגיור הזה שלהם היה גיור מאוד מאוד בעייתי, שהוא תפס, והוא לא עבר על איסור נשיאת גויות, אבל הן נחשבות כנוכריות. והפסוק מתאר אותם כנוכריות ממש. יש פסוקים שנכתבו לדרשה והם לא היו במציאות. זה ההסבר כאן לפי הריטב"א. אני חייב לסיים ב3-4 דקות שיש לי במהר"ל. שיטת המהר"ל, כן? שגם אם הדברים לא מיושבים אצלנו, בתנ"ך יש דברים מורכבים. מורכבים. אנחנו לא יכולים להבין את זה. התנ"ך הוא אלוקי. ואנחנו אצלנו, הדברים במציאות סותרים. אבל באמת האלוקית הם נקראים דברים מורכבים. ובואו תראו את שיטת המהר"ל. המהר"ל בתפארת ישראל במקום מספר 7. אומר המהר"ל, אבל מה שקפה למהר שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו. ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה. ודבר זה לא היה מעלת התורה? כי התורה כל העולם תלוי בה. אם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתור בבור. ולפיכך אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל, רק שהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה, שאי אפשר זולת זה, שלא יחזור העולם לתור בבור. זאת אומרת, אומר המהר"ל, היה שם קבלה ברצון בלב שלם, והיה שם גם כפייה. מה תאמר, אין בזה צורך? ממשיך המהר"ל ואומר. ואל יקשה סוף סוף היה בחינם מה שקפה למהר כגיד שרי כבר אמור נעשה ונשמע, דזה לא קשיה. תשימו לב למילים. למה זה לא קשיה? אני מבין, זה ממש קשיה. כל הראשונים שאלו קשיה, והוא אומר זה לא קשיה. זה תפיסת המהר"ל בלימוד התנ"ך. זה ודאי עיקר הדבר לא היה בשביל שלא יחזרו כמו שומר התוספות. אומר המהר"ל, איך אתה רוצה לומר על עם ישראל ששמו יחזרו? ודלמה יחזרו? כיוון שכבר אמרו נעשה ונשמע. רק שדבר זה ראוי מצד עצמו, כי איך תהיה התורה שהיא שלמות כל המציאות, על ידי שכך בחרו ישראל לקבל התורה. תבינו מה כותב פה המהר"ל. פשוט בחמת הזמן אני מסביר. אומר המהר"ל כך, בתורה כתוב דברי אמת אלוקית. התורה היא מחויבת המציאות. התורה היא הכרח, אחרת המציאות לא תתקיים. את זה התורה לימדה אותנו בתחתית ההר של הכפייה. את מהות התורה המוכרחת בעולם. בפועל היה קבלת תורה ברצון. אבל מצד התורה, התורה לא תלויה ברצונם של ישראל. יש פה שתי נקודות מבט שונות, וככה אין סתירה. אם אתה שואל רק את השאלה, מה הייתה המציאות, במציאות יש סתירה. אם אתה שואל מה התורה התכוונה, התורה התכוונה להגיד לך כך, על אף שבמציאות ישראל קיבלו את התורה ברצון גמור, ולא הייתה ואמינה שיחזרו מזה. אבל התורה רוצה להעיד על התורה, שהתורה איננה תלויה ברצון שהם קיבלו, אלא יש תורה בעולם כי זה הכרח המציאות. התורה היא אמת אלוקית, והיא מעל המציאות המעשית. ולכן כל הגישה הזאת שאנחנו שואלים סתירה, שנשאלת רק מהמציאות האנושית, היא לא נכונה בעולמה של תורה. זה המהר"ל. לא שומע.
הרבה.
יכול להיות שעזבית מערית, אני מסכים. אני מסכים, זו שאלה נכונה. לא, גם הרית אמר. המינים הם היו באותה תקופה, ולכן גם לטענתם, תדעו לכם כבר אין טענה. למה פרשתי? הכל אותו מהלך. כמו הרית. ולכן אני חוזר ואומר שוב, יותר חשוב לי ללמוד את המהר"ל ואיך הוא למד את התורה. התורה היא תורה שהיא לא סיפורי מציאות בלבד. התנ"ך הוא לא סיפורי מציאות בלבד. התנ"ך הוא משהו חינוכי. הוא מציאות חינוכית ולא סיפורי עובדות בלבד. ויכול מאוד להיות שהעובדה הייתה שקיבלו את התורה מרצון, וגם זה לא רק עובדה, אלא זו מציאות של מעלת ישראל, זו המציאות של מעלת ישראל, ויש את המציאות של מעלת התורה, מציאות האלוקית, שהתורה היא הכרח בעולם, וכך צריך ללמוד את התורה וליישב את הסתירה. יהיו ברוכים.
Thank you.